תראו, מאוד מאוד קשה ללמוד על ענייני צניעות. למה זה קשה? זה קשה מכמה סיבות. קודם כל, כי זה מאוד אישי. כי מה שאדם לובש, לא, לפני כן, סליחה. כי יש הרגשה שכל הדיבורים אני יודע, הסמינריונים וההופעות שקשורו לצניעות, הכל בסוף התמקד בכמה מטר בעד התקנית. וזה מעצבן, מאוד מעצבן, שמודדים דברים בסוף בקטנות. זה סיבה אחת של רתיעה מענייני צניעות. סיבה שנייה לרתיעה מענייני צניעות, כי מה שאדם לובש זה מאוד אישי, זה שונה מאשר הלכות ברכות. שם אין לי איזה קישור נפשי דווקא לבריקת בורא פרי האדמה. אני נפגע מזה אישי שצריך לברך על זה בורא פרי העץ. זה עניין שהוא פחות, פחות נוגע באישיות, בייחודיות שלי. לכן יותר קשה ללמוד על עניינים כאלה. וגימל, בגלל שלא פעם, סליחה שאני קצת מדבר חד, אז תסלחו לי, לא פעם מלמדים הלכות צניעות בחוסר צניעות. אז זה קצת בעיה, כאילו, לחנך לכיבוד הורים בחוסר כיבוד הורים. או לחנך לצניעות בחוסר צניעות. וזה יוצר איזושהי הרגשה של חוסר אמון. דבר נוסף שהוא מעל כל אלה, זאת הרגשה שאנחנו רואים שם הולכים, כמובן, להוריד אותה מסדר היום, זאת השם בשיטתיות, איזושהי הרגשה, סליחה ששוב, אנחנו נדבר גלויות, יש הרגשה לבנות בלחוץ צניעות, שאת משלמת מחיר על בעיות של מישהו אחר. שיש כאן בעיות בעולם, העולם הזה הוא בעייתי, ואני צריכה לשאת בעניין הזה. וזה מרגיש באמת לא הגון. אם יש למישהי בעיה, למישהו יש בעיה, אז שיתמודד איתה בעצמו. מה הוא צריך להגיד לי, מה אני צריכה לעשות כדי שלא תהיה לו בעיה? זה מוזר. וזאת טענה שכמעט אי אפשר להתמודד איתה, כי זה נוקאוט, כאילו. אין מה לומר על הדבר הזה, מלבד דבר אחד מאוד חשוב, שכל זה זה טעות פטלית, בהבנה של מה זה צניעות. לא הבנו גרוש, מילימטר. ואני חייב לומר, שאם היינו משקיעים, אפילו, יודעת מה, אפילו במישור התקציבי, אם היינו משקיעים בתוכנית לימודים בנושא צניעות, את המיליונים שהשקיעו כבר, בכל מיני המחשות והופעות ותיאטרון בובות, ואני לא יודע מה, בדבר האמיתי, בללמוד באמת מה זה, להבין היטב לעומק, בנקיות, בדיוק, את מושג הצניעות, היינו חוסכים הרבה מאוד כאבי לב משנים, דורות. אגב, אני חייב לומר, אני יודע שאתם חושבות שזה התחיל אצלכם. תמיד אומרים, נכון, המבוגרים, הזקנים אומרים, הדור הזה, תראה מה קורה איתם, אי אפשר לסמוך עליהם וכל זה. אני חייב לומר שהעיסוק והאנטי בהקשר הזה, לא אתם המצאתם אותו. הוא מזמן, הוא כבר דור ואפילו דורות. יש בזה הרבה מאוד נקודות שהן דורשות גאולה, כי בהרבה מאוד תחומים אנחנו פשוט הבורות, זה שאדם הוא בור ולא מבין, זה גורם לשגיאות אידיאולוגיות, ואז מנסים איכשהו לצמצם פערים בדרך של כפייה, וזה מביא בדיוק את התוצאה ההפוכה. ואני לא יודע אם זה היום קורה או לא, אבל פעם היו בתי ספר שהיו מכריחים בנות ללכת עם גרביים. היה קטע כזה. מוזר, נכון? אז היה פעם עניין כזה, והקטע הכי מצחיק עצוב שהיה בתוך הסיפור הזה, שלא רק שהלכו עם גרביים, אלא המציאו פטנט. מה היה הפטנט? לא, זה פטנט, זה הסבתא אולי, ככה נהגה. האמא, לא שלכם, אמאות שלכם היו ברוך השם צדיקות, אבל היו כאלה שהיו פשוט לוקחות את הגרביים, סליחה שוב על הוויזואליות, אבל יש בגרב, יש את הפס למעלה של הגרב? יפה, גוזרים רק אותו, כזה צמיד, את הצמיד הזה שמים על הרגל, ואז מי ידע שאין לי גרב? דפקתי את אגד. כל זה יושב על פשוט על חוסר תקשורת יסודי, גם על חוסר אמון בסיסי כמובן במחנכים, במה שזה, אבל גם בין השאר על הרגשה שמתעסקים איתי, נכנסים איתי לקטנות מוזרות, כאילו מה זה הסיפור הזה בכלל. אז אנחנו רוצים ללמוד את ענייני הצניעות פעם אחת ולתמיד, בלי לא, לפני כן, סליחה, אם כבר אפשר לשפוך את כל התסכולים, אז גם לי יש כמה תסכולים כאלה. כן, בטח שאפשר. רק עוד דקה, טוב, עוד תסכול אחד ודי, ואני אתן לך את הבמה. רק עוד תסכול, לא פעם כשאני שומע על מה בנות עוברות בסמינריונים בנושא צניעות, אני פשוט לא יודע אם לבכות או לצחוק. זאת אומרת, א', הקשר בין זה לבין דברי חז"ל מקרי בהחלט, ב', כל מיני סוגים של המחשות אינפנטיליות שאין שום קשר. ניתן דוגמה אחת, טוב? רק בשביל שאנחנו נבין את עוצמת הכאב, אני מקווה שכבר היום זה לא קיים. בפעם זה היה קיים. היה קטע כזה. היה סמינריון בנושא צניעות, מעביר אותו בחור צעיר, בגיל שלך פחות או יותר, והבחור הצעיר בגיל שלך פחות או יותר, הוא היה עושה ככה, המחשה. איך עושים המחשה? תקשיבי טוב. לוקחים תפוח, מקלפים אותו, לוקחים תפוח אחד מקולף, אחד לא מקולף, מעבירים אותו בין הכיתה, ורואים, התפוח הלא מקולף עבר מיד ליד, והוא נשאר טרי, והתפוח המקולף עבר מיד ליד, ונהיה כזה חום. מסקנה? מה המסקנה? זה, מה הקשר בין המשל והנמשל? זאת אומרת, אם אתה תופעה בקליפה, אז אפשר לעבור מיד ליד, זה המסקנה. זה, הדבר הזה מצחיק אותך, אבל זה פשוט יצר בוז כלפי צניעות. למה? כי חושבים שאת מטומטמת, כאילו. זה, אין לי הסבר אחר להמחשות האלה. וכל זה כמו הרבה דברים אחרים. כשאנחנו פוגשים את הדבר עצמו, ומנקים רגע את כל העזרים הטקטיים וכל הדברים האלה, את רואה איזה אור, כאילו, איזה מתיקות, איזה דיוק, איזה, כאילו, איזון, הרמוניה יש בדברי חז"ל. למה ללכת על שטויות כאלה כשאפשר פשוט ללמוד תורה? שעוד פעם, מאוד יפה. ואם תקחי עכשיו לא תפוח, תקחי קלמנטינה. לא נורא. תפוח. חווה לא אחלה תפוח. אני אומר, את כוונת המשורר הבנתי, רק אני חושב שזה זלזול באינטליגנציה של המאזין, או של, לא יודע, התלמיד, או התלמידה. ואני חושב שאחד העניינים שמאוד מאוד מקשים על הסוגיה הזאת להתיישב על הלב שלנו, זה שוב החוסר הבנה הבסיסי מאיפה זה נובע כל זה. האם זה בעיה של בנים ואז את צריכה לשלם על זה איכשהו? האם זה עניין בין בנים לבנות? זה הסיפור. האם צניעות זה עניין בין אדם לחברו או אדם כלפי הקדוש ברוך הוא? או אולי לא זה ולא זה. אז כל זה דורש מאיתנו, כמו כל דבר אחר, להעמיק. ולהעמיק זה אומר באמת לרדת לעובי הקורה, לרדת פנימה, לתוך הסיפור, מתוך כנות עד כמה שאפשר, ולא לנסות להכניס אינטריגות בתוך הסיפור. זאת אומרת, לנסות להבין אותו כמו שהוא. ואני חייב לומר שבהקשר הזה אני מאוד מבין, מאוד מבין למה יש לך אנטי על זה. לך הכוונה, נראה לי לרוב מוחד של מי ששבת פה, יש אנטי לצניעות, לכן מוזר ללמוד למה אתם פה. זה כאילו התפעלות בעיניי, לחשוב שאחרי כל מה שאתם עברתם, אתם עדיין מוכנות לשמוע. עוד הקדמה אחת לפני שירה, אפשר? אפשר? או שלא? חבר, נביא את המחזק. לא נורא גם בחוצפה. אני אשאל, האם זה בסדר שאני אלמד אתכם עושה צניעות? יופי, אני אענה. כפי שאכן אמרנו, צניעות צריכים ללמוד בצניעות.
יש לי הרבה ביקורת על זה ששולחים
על אנשים צעירים, בטח שמעת שגם לי הייתה ביקורת על זה לפני דקה בדיוק. לכן אני אסביר. לפני כן אני רק אקדים עוד משפט אחד ואז אני אענה לשאלה שלך. לפני כמה שנים היה כנס מדרשות שעסק בנושא הזה באיך מחנכים לצניעות, כי יש מצבים שהאנטי כזה גדול שגם בת שבאה ללמוד תורה לא תמיד היא פנויה וקשובה בהקשר הזה. והיו שם, אני חייב לומר, היו שלוש אסכולות. אני אעבור עליהן בקצרה. אסכולה ראשונה, דרך אגב, כולם מקומות מצוינים. כולם מקומות טובים, אורתודוקסים, הכל רגיל. גישה ראשונה של מספר גבוה, כמעט חצי מהמקומות, אולי שליש, בוא נאמר, אמרו ככה, אצלנו לא נוגעים בכלל בנושא צניעות, בכלל, כלום, אף מילה על זה. לומדים ספר אורות, וכשבת מבינה שהיא חלק, שהיא בת של עם קדוש, אז היא לבד יודעת, חושבת, מבינה שזה גם דורש סטנדרטים כאלה ואחרים גם במישור הזה, ויש בספרייה מספיק ספרים, כל אחד ניגשת בשלב שלה, זה גם בגלל שיש אנטי מאוד גדול, וגם כל אחד מגיע במצב צעירה שלה, הגיוני מאוד. לכן אין, לא מדברים על זה מילה, רק לומדים אורות. ומתוך הניסוג בכלל ישראל, בקדושת ישראל, בסגולת ישראל, זה נותן לבת את המוטיבציה ללמוד בעצמה, ומי שרוצה לגשת לספרייה לבד ולקחת מצוין, מי שרוצה גם להתייעץ, זה גם בסדר גמור, אבל אין שום דיבור על הדבר הזה בבית המדרש. גישה שנייה שהייתה רוב המדרשות, פחות חצי, אמרו ככה, זה היה מושג חדש שאני שמעתי אז, אמרו, אנחנו אצלנו ודאי לומדים, מה זאת אומרת, אנחנו בשעה לומדים גם מלאכות, אבל בצניעות אנחנו לומדים על מחשבת הצניעות. האמת שזה היה באמת מושג חדש בשבילי, והסבירו יותר לעומק, זאת אומרת, פרטו שעוסקים במישור הרעיוני, היולי, הכללי, של מה זה צניעות, ואת ההלכות משאירים לספרייה, ואז כל אחד בקצב שלה, בשלב שלה וכו', וזה דבר שהוא מתוך ההבנה הרעיונית, אז צומחת מוטיבציה ברמה הטכנית, ואת זה כבר כל בת עוברת בנפרד. והיו שתי מדרשות, ברוך השם, אנחנו היינו לבד, שהסבירו שאנחנו ודאי לומדים ספר אורות, ואפילו בהתמדה גדולה, ועל סגולת ישראל, ועל העובדה שאת בת מלך וכל זה. אנחנו גם לומדים בוודאי את הצד הרעיוני והאמוני שבכל תחום, ובטח בהקשר כזה כמו הצניעות. ואנחנו גם משתדלים מאוד ללמוד הלכות, כי אנחנו רוצים להיות עובדי השם. לא רק רוצים להיות אנשים עם רעיונות, עם שקית מלאה בסברות, אנחנו רוצים גם לעשות את רצון השם. ולכן מאוד חשוב לדעת מהו רצון השם. בכל תחום, גם בהלכות שבת, וגם בהלכות ברכות, וקל וחומר, בהלכות צניעות, שהם כל כך דבר נפיץ בדור הזה, וכל כך מנוגד לתרבות של הרחוב והטלוויזיה. ואני הגדלתי לעשות, אמרתי להם, תראו, אני שונא להטיף מוסר לאנשים אחרים, באמת, אני כמעט לא עושה את זה. אמרתי להם, תראו, אני רק רוצה לשקף לכם, מה קורה אצלנו? אתם בטח נבלים, נכון, מהעניין הזה של הלימוד הלכות וזה, זה נשמע לכם מוזר. אז אני אספר לכם, אמרתי להם. כאילו אז, זה היה בעצם באמצע הקיץ כזה, אולי לקראת סוף יער או סיוון או משהו כזה. ואמרתי להם שאנחנו השנה התחלנו ללחוץ לימוד בשלב מאוחר יותר בשנה. היה כל מיני עיכובים, לא משנה. וראיתי לקראת סוף שנה שאנחנו לא נצליח להספיק את כל את כל הנושאים, להקיף את כל הפרטים בהלכה. וראיתי שיש לו עוד, נניח, בוא נאמר, עוד 4 שבועות, 5 שבועות, עד סוף שנה, ויש הרבה נושאים ומעט זמן. אז אמרתי לבנות, בסדר, אנחנו נעבור על הדברים העיקריים, והבנות אמרו, בשום פנים ואופן, אנחנו רוצות לדעת את הדברים. אמרתי, בסדר גמור, אבל מה אני אעשה? יש לוח שנה, השבועות יצא באותו יום, וזה יצא באותו יום, ירושלים, מה נעשה? אז אמרו, אין בעיה. אל תיקחו מזה דוגמה ולא זה, רק בשביל זה, זה. אמרו, הרב, אפשר לחזור ביום ראשון על הבוקר. כל פעם, כאילו, נחמר אתון צניעות כל פעם 3 שעות, ואז כאילו תחיל את השבוע. אמרתם, הכל טוב יפה, אבל זה שעון קיץ. יש פה בנות מהגולן, בנות מאלת, נתיבות, פה שם. איך, מה, איך בדיוק תגיעו על הבוקר, יום ראשון? בוא נהיה ריאלים. אז אמרו, אין בעיה, אתה תסכים מצדך, אנחנו כבר הסט שלנו. אתם, אם אתם רוצות, בשמחה רבה, אני פה, אני גר פה. ומה שהיה, במשך שבועות, כמה שבועות ככה רצופים, הם היו עושות שמיניות באוויר, נוסעות לסבתא שגרה ברעננה, ישנות אצלה, אצל החברה פתח תקווה. בשעה 11 הם היו פה בדום מתוח. ללמוד הלכות צניעות, זה כל הסיפור, לא רעיונות, לא תפוחים מקולפים ולא מקולפים, פשוט הלכות. ו... שום חידוש אמיתי, זאת אומרת, לא יש משהו שלא שמעת אוזן. דברים פשוטים, לומדים רמב״ם, לומדים שולחן ערוך, לומדים אחרונים, רגיל, בנאלי לחלוטין. ובשמחה עצומה, בהשקעה עצומה. אז אמרתי, אני לא רוצה עכשיו שסתם יהיה כאילו הרגשה שאני כאילו משוויץ במשהו. אבל סתם, זה הרבה מאוד פחדים שלי כמחנך, יותר מאשר של הבנות, הן צמאות ללמוד פעם אחת ולתמיד את האמת. לא בתקצירים, לא בערך, ולא באיזה משהו שהוא רק בשורה התחתונה, שאתה אומר, כי מאיפה זה בדיוק נחת לי על הראש. אלא ללמוד פעם אחת ולתמיד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז בסדר, קיצור, זה מה שהיה. אני לא יודע כמה השתכנעו מזה, אני חושב שהיו חלק שכן, הביאו לפחות הניעו את הראש בתנועות של שכנוע. אני חושב שזה אחד הדברים שבעיניי מבחן לבית מדרש. בשני תחומים, אחד עקרוני ואחד מעשי. אחד עקרוני, שבית מדרש אמור להיות עם בקשת אמת, ולא לפחד מה יאמרו, או אם זה כן יתקבל יפה או לא יתקבל יפה, אם יהיה רייטינג כזה או מחיאות כפיים או בוז או אני לא יודע מה. בית מדרש אמור להיות מכוון לדעת את האמת ולא לשמוע את מה שהאחר רוצה לשמוע. זה אחד. ודבר שני שהוא לא פחות חשוב, ככל שאנחנו יותר מעמיקים בדבר עצמו, פחות מנסים לעטוף אותו בעטיפות מלאכותיות, זה יותר מתוק, זה יותר נעים, זה יותר הרמוני, יותר אמיתי. ולכן מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות כאן זה ללמוד בשני שלבים, קודם כל בשלושה אולי שלבים. דבר ראשון, לשים את זה בתוך קונספט רחב יותר. דבר ראשון, אנחנו עסקנו עד עכשיו בהלכות כיבוד הורים, ולא סתם זה באותה שעה, אלא זה באמת מהלך שלם. זאת אומרת, כדי שהאדם יתאזן בינו לבין עצמו, יש כמה וכמה מעגלים. יש מעגל של אדם כלפי ההורים שלו, שגם זה דרך אגב סוגיה שהיא לא פשוטה, והוא חושב צלחנו אותה ונראה לי בטוב. מעגל שני זה אדם כלפי עצמו, שזה חידוש שלי לומר את זה, אני רק אומר את זה בקוד, שהלכות צניעות כולן זה אדם בינו לבין עצמו, ולא לחברה ולא בין בנים לבנות. ודבר שלישי זה בינו לבין אשתו או בינה לבין בעלה. ודבר רביעי זה בינו לבין הדור הבא, הילדים. ככה חי אדם, כאילו בארבעה, נקרא איזה כישורים. אז הלכות צניעות, קומם באמת אחרי כיבוד הורים. אחרי שהאדם מבין את מקומו ביחס לסביבה שלו, אז הוא עוסק בעצמו. ולכן זה, מטבע הדברים, מגיע עכשיו. ולא באלול, גם בגלל שעד עכשיו אני חושב שאנחנו זכינו לבנות קצת יותר אמון מאשר באלול, נכון? זאת אומרת, עם הזמן, קצת יותר אנחנו מבינים שכאילו, בוא נאמר שיש עם מי לדבר, לא תלושים, לא חייזרים. זה. אז זה בעצם שלב ראשון, העיסוק בשורשים של הלכות צניעות. כפי שגם למדנו בגמרא, ככל שההלכות נבואות יותר עם השורש שלהם, עם כלל ואז פרטים, אז הפרטים הם יותר מתוקים, הם יותר ברורים. וככל שהפרטים הם באים כמו עלים יבשים מפרדים, אז זה גם נראה ככה. אז זה מנוכר יותר. אז זה הנחתה יותר. לכן אנחנו עוסקים בשלב הראשון בהבנת, נקרא לזה המגמה. הבנת ההיבט הרעיוני של הדבר, לא בתור שלב בפני עצמו, אלא בתור שלב מקדים. והדבר הבא, עוד אחד, והדבר הבא, זה איך אותם רעיונות באים לידי ביטוי עד פרטי הפרטים. ובדבר הזה אני חייב לומר, אנחנו מאוד משתדלים לומר את האמת כפי שהיא, למרות שהיא לא פוטוגנית. יהיו דברים שאתם תרגישו שזה חומרה גדולה, שקשה לכם להקל אותה. יהיו דברים שהם יהיו כולה גדולה, שקשה לכם להקל אותה. יש הרבה דברים שכשיש בורות, אז אנשים ממציאים. וגם בצניעות יש ערימה של המצאות שצריכים להוריד מסדר היום. ואז באמת כשאדם פוגש את הפרטים מתוך כלל מסודר, מובנה, מאוזן, אז הדברים נעשים הרבה יותר מתוקים, הרבה יותר עוברים טוב בגרון, בנעימות. אז לכן זה יהיה בשני שלבים. ויותר מזה, אני מאוד משתדל בחיים בכלל לא לאסור דבר שהוא לא אסור. אני מבין שישנם שיקולים חינוכיים, תרבותיים, אתניים, לא יודע מה, כל מיני שיקולים, למה דבר מסוים הוא לא רצוי. אני חושב שכאשר אומרים אסור על דבר שהוא לא אסור, פוגעים באמינות. א', זה לא, סליחה, בלי קשר. דבר ראשון, לא אומרים אסור על לא אסור, כי זה סתם שקר. כי זה לא אסור באמת. אתה יכול להגיד זה מסוכן, אתה יכול להגיד זה לא רצוי, זה חמוץ לי, אני לא יודע מה. אל תגיד אסור שזה לא אסור. ובית, זה גם פוגע באמת, כי זה קצת זאב זאב. ולכן אנחנו מאוד נשתדל לומר את הדברים כמו שהם, בהלכה כפי שהיא. בלי עטיפות ותוספות מעם, חינוכיות, תרבותיות, כל זה. אם יש תוספת, אז אנחנו ננסה לומר אותה בצורה אמיתית. זאת אומרת, נגיד, זה ההלכה, רק שימי לב, יש פה גם איזה קווץ' קטן, שאומנם זה לא אסור, אבל כדאי לשים לב, כי זה יכול להגיע לידי כך וכך וכך וכך. גם זה קיים, אפילו בהלכה זה קיים. אנחנו נגדיר את זה כדבר שהוא ראוי, ולא דבר שמותר ואסור. דבר נוסף, אם יש מחלוקת יסודית במשהו מסוים, אנחנו נביא את שתי הדעות. ולא נביא רק את הדעה שמקלה או שמחמירה, אלא גם וגם. ונאמר גם בצורה כנה ואמיתית איפה רוב הפוסקים נמצאים, או איפה, לא יודע, רוב מניין או רוב בניין, רוב איכות או רוב כמות, אבל איפה המיינסטרים עובר. ובהרבה מקרים זה יהיה דעה מקלה יותר. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב מאוד אליהם בדור כזה, זה שיש פה מאבק תרבותי קשה, כאילו קרב קשה בין כמה שאנחנו רואים בטלוויזיה וברחובות לבין מה שאומר התורה אומרת. ולכן מאוד מאוד חשוב להיצמד להלכה ולא להגזים, כי בהגזמות בסופו של דבר אפשר להגיע למקומות שהם זריקה של הכל. נתן דוגמה, אני רק אזכיר שאני אתן שאלות, שאנחנו כבר עסקנו בחווה, אתם זוכרות, נכון, שהיא החמירה? בתחילת זמן חורף, זוכרות את הלימוד הזה? ובזה שהיא החמירה, בסופו של דבר, יצא מזה נפילה גדולה. כי כאשר הולכים על החמרות שאת לא ברמה הזאת, בסוף אפשר להביא לקריסה מוחלטת. ולכן, הבשורה של הרב עובדיה יוסף, לדוגמה, זצ"ל, הייתה בדיוק זאת. להגיד מה עיקר הדין. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו בבית שלו. אבל אם רוצים להביא את האנשים לשמור על ההלכה, אז צריכים לומר מה דין ומה חומרה. בלי בלבולים ובלי כל מיני סוגים של עטיפות נוספות. ננסה מאוד. אני חייב לומר שזה גם דורש ממני לא מעט התגברות ואומץ. כי זה לא קל. זה הכי כיף לומר דברים שכולם מחייכים. ולשאלה של שירה, שאני רק אענה על זה, אנחנו לא נעסוק בפרטים, לא יודעת, כאילו כל זה בדיוק, אבל בשלב שבו נעסוק, זה רק סעיף קטן בתוך הלכות צניעות. ישנו סעיף שנקרא שמירת העיניים, שהוא גוזר גם סעיף ביגוד. זאת אומרת, כל מה שקשור לצניעות הלבוש, היא רק סעיף משנה באיסור של ראייה, שזה רק חלק אחד קטן מתוך הלכות צניעות. אז בסעיף הזה, אנחנו לא נעסוק בעניינים שזה לא שייך, שבן ידבר איתכם עליהם. אז בזה יהיה לכם את השם שיח רבניות, ושם יהיה ככה יותר בנחת, בחופשיות, וההקשר הזה. אנחנו מאוד מאוד נשתדל, ואני מקווה שאנחנו גם נצליח, ללמוד את ההלכות האלה בצניעות, בצניעות גדולה, אפילו צניעות יותר מאשר בכל נושא אחר. בסדר שירה? וכדאי באמת לשים לב לזה, נסון לראות אם זה, אם זה באמת מצליח, אז זכינו, ברוך השם.
בתחושה שלי, כן היה נית הרוב השאלה, אבל בתחושה שלי, אם נהיה חשיור צניות במרשה אחת, בציבור מסוים אחד, זה שונה אחרת מאשר בציבור אחר. אני מדברת רק על הציבור הדתי. שאלה שלי, אם באמת אפשר להגיד שיש אמת אחת, שבאמת יש דעה אחת שהיא הדעה הנכונה, או שזה באמת עניין כאילו שאני נשמע פה אמת, שיגידו לי זה האמת, ואז אני אחרי מקום אחרת יגידו לי זה האמת, כי בסופו של יש כל כך הרבה דעות כאן ולכאן, יש כל כך הרבה כיוונים.
כן, תראי, זה טבע של עולם, כמו שאנחנו כבר עוסקים כמה שבועות בלימוד גמרא, שזה שיש דעות שונות, זה נפל משמיים בהר סיני. בזה שהשם הוריד לעולם הזה תורה, הוא גזר שיהיו כמה זוויות. אנחנו מאוד נשתדל להביא את הזוויות השונות. את צודקת, יהיו גם גבולות גזרה. זאת אומרת, אם ישנה דעה שהיא דעת יחיד, שבעיניי אין לה בסיס איתן בכלל, היא דעה כאיזה דעת קצה, לכאן ולכאן דרך אגב, גם לחומה, גם לכולה, לא תמיד נאמר אותה גם. במיוחד אם רוב ככל הפוסקים הולכים ראש בראש עם זה, הפוך מזה. נכון, יהיו דברים שפה לא יאמרו, כי אני חושב שהם טעות חמורה, הם טעות בסיסית כאילו. בדרך כלל, אני לא מעיז לחלוק על מי שחי בדורות קודמים, כמו שנראה לי כל אחד צריך לנהוג. אז אם נראה משהו שכן, ישנה דעה באחרונים אפילו, אבל דעה מדורות קודמים, שהיא דעה לכאן ולכאן מחמירה ומקלה, והיא כן שייכת, היא כן כאילו באה לידי ביטוי בהלכה והכרעת ההלכה, אז כן נביא אותה, ננסה לפחות להביא את כולם, את כל הדעות. אף פעם זה לא יהיה כל הספקטרום, גם מסיבות אידיאולוגיות, אני חושב, אני מרגיש שיש, ישנן דעות היום שאין להם בסיס בהלכה. ואני גם אסביר למה אין להם בסיס בהלכה. ולכן גם אתם כאן, כדי, כמו שאתם רגילות פה, זה לא כזה חידוש, כדי להילחם בי. כמו תמיד, זה לא, זה הכל לא חידוש. וזה לא כל כך כאילו fair fight, זאת אומרת, כאילו, בכל אופן, יש פה כמה כיסאות חוץ מהכיסא שלי. אני אתגבר. אבל יהיו דברים שאני אומר, כך וכך, יש כאלה בדור שלנו שאומרים, אני גם אסביר למה זה טעות, בעיניי טעות גמורה. דרך אגב, לא רק מאסכולה מסוימת, כאילו. גם מאסכולה שיענו יותר קרובה לעולם שלי. בסדר? כן. נגיע לשם, אז אנחנו נראה. פשוט, יש כללים שחזל קבעו, לאיסור ולמותר. כמו כל דבר, כמו בהלכות שבת. יש אסור ומותר. ויש ראוי, הרחקה, לא כדאי לך, זה יכול להביא לאיסור, זה לא נשמע טוב. אלה דברים שאני לא מוכן לומר שהם אסורים. למרות, אני אומר שוב, שיש הרבה שאומרים שזה אסור. בעיניי זה עלול לגרום לקריסת מערכות. ניתן אולי רק דוגמה בהקשר הזה. דוגמה שקצת היא קשה לי, כי פה אני באמת הולך נגד הזרם קצת. יש דיון ארוך לגבי ללבוש שרוול תחת חצאית. היום זה קצת פחות באופנה, טייץ נניח. בעניין הזה יש כאלה שחושבים, שפוסקים, שזה כלי גבר, שבכלל, עצם העובדה שאדם לובש מכנסיים, הכוונה הבת לובש מכנסיים, זה כלי גבר. לא משנה עכשיו אם זה מכנסיים של נשים, של גברים, זה כלי גבר. איתם יש לי ויכוח, בסדר, אפשר לפתור אותו. יש כאלה שאומרים, אמנם זה מותר, אין איסור בדבר, זה לא שונה מאשר גרביים נניח, אבל זה מסוכן. זה מסוכן כי בסוף, בא שלובש מכנסיים תחת החצאית, בסוף יישאר רק עם מכנסיים, בלי חצאית. אני, קשה לי לקבל שיקול כזה, שהוא שיקול עתידי, או שיקול נקרא לזה מתגלגל כזה, שעכשיו זה בסדר גמור, אבל יכול להיות מצב שבת תנצל את זה כדי להורות יותר, יכול להיות גם, אגב, שזה יכול גם...
יש עוד שיקולים כאלה.
שנייה. ואני חושב גם שאם זה היה רק כולה, אז אני מבין, אז לא כדאי להקל בדבר שיכול להביא למכשול. אבל פה זה לא רק כולה. עכשיו, כשהאופנה הייתה לפני 10 שנים, האופנה הייתה של חצאיות רצפה, אז היה באמת, אין שום טעם. פשוט חצאית ארוכה, ונגמר הסיפור. היום זה לא האופנה, זה עובדה. אפשר להצטער על זה, למחות על זה, לבכות, לצחוק, זה לא האופנה. אז מה עדיף? עדיף ללכת עם טייץ, ולהיות בחשש מתגלגל כזה, או עדיף כולה גדולה מאוד, שהיא, בוא נאמר, על הקצה של ההלכה? אז בזה לדוגמה, אני לא אומר לך שטייץ תחת החצאית הוא איסור, או שהוא לא ראוי. אני יכול לומר מה אומרים אלה שאומרים את זה, ואני חושב אחרת, אני חושב שהפוך שזה ראוי ביותר, זה ממש מומלץ. זה דוגמה להבדל שבין אסור לבין לא ראוי. אם זה היה אסור, אז אין פה שיקול של כדאי, לא כדאי. זה, יש איסורים, נגמר הסיפור. עכשיו תראו, יש... הייתה אפשרות, וזה הכי קל באמת, להישאר ברמה של סברות כזה, כאילו. דבר איתכם שוב בפורמט של התפוחים. לדבר בכללי על מידת הצניות של ישראל, ועד כמה שאת בת של מלך וכל זה. נראה לי שזה, איך נאמר, זה כאילו, לא לשם כך התכנסנו, כאילו. בית מדרש הוא מקום שבו אני אמור לברר מה השם רוצה ממני, כאילו. למה שיהיה תחום שהוא טאבו, שהוא כאילו מצונזר? זה בעיניי, זה פוגע בכבוד של התורה. שאם באמת בית מדרש מתנהל מכל מיני שיקולים של יראה ופחד מרייטינג או לא רייטינג, אז בוא נסגור את הסיפור. היה עוד כנס מדרשות לפני כמה שנים בהקשר אחר, אמרו מתי, מה הקו האדום? לא משנה איזה הקשר, שאלו מה הקו האדום. אז אמרתי להם שאצלי הקו האדום הוא, אם אני ארגיש שאני צריך להגיד דברים שאני לא באמת מאמין בהם כדי למצוא חן, אני אחפש מקצוע אחר, מיידית. ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים ממש להילחם עליהם. שלא יהיה מצב אפילו רסיס כזה, שמישהו כאן, את או אני לא משנה. כאילו לא אומרים מה שאתם או אני חושבים, רק כדי שיהיה כאילו שלום בית, כדי שיהיה נחמד. לא הגענו פה למועדון או משהו, נכון? אנחנו רוצים ללמוד תורה. אז זה מכריח אותי כאילו להתגבר על היצע הרע של רבנים, למצוא חן. וזה גם דורש מכם לראות את העניין כאילו כפי שהוא, בלי פחד, בלי מורה. זה אפשר, כאילו, כמובן שהדלתות פתוחות פה כל הזמן. אם אני אשאר לבד, אז אני אסיק במסקנות. מה עוד? מה קרה? אפילו המזגנים הפסיקו לעבוד מרופא. מתח באוויר, מה המתח? 20 שנה ברוך השם, הכל בסדר, עם ישראל חי, הכל בסדר. אז שוב, העניין שבו אנחנו נפתח את הלימוד, זה בהבנה של האם זה נכון ההנחת מוצא שאותה הנחנו של החלק הזה. שצניעות זה תשלום שדורשים ממך על הצרות של אחרים. או, נאמר את זה בשפה יותר פשוטה, האם צניעות זה בעיניו לחברו? האם הלכות צניעות קשורות ליחס בין בנים לבין בנות? האם זה הנקודה? אם את היית רוצה להגדיר, בואו שנייה לפני הדף, טוב? אם אפשר בבקשה, אל תסתכלו בדף, טוב? אל תסתכלי בדף, אל תסתכלי בדף, שנייה, 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 לא יסתכל? יופי. מה, אם היית צריכה להגדיר מי הוא צנוע? מה את היית אומרת? איך אפשר, שוב, לא בהגדרה של שבת, אלא מי הוא צנוע ברמה של פרקטיקה, איך נבחן את הסניות של בן אדם? פשוט, לא בולט, כמו שאתה תשומת לב. מה עוד? דברו, דברו, שפכו. ענב. מה מרגיש? פנימי יותר. איפה הדפים? למי אין דף? מי לא קיבלה? שנייה, מי לא קיבלה? מישהו פה עשה פה ספסרות נראה לי. עוד איזה, נראה לי 20, משהו כזה. יש איזה, לא יודע, משהו קרה פה עם הדפים. אין לי, אופ. עוד 10 בערך. יותר, 15. אז מי, איך נבחן צניעות בכבוד? גם האורחות יכולות. איפה הם? תגידי את, איך נבחן באדם שהוא צנוע? איזה הוא צנוע? ש?
הכרה
עצמית וכבוד עצמי. כבוד עצמי. אז הגמרא דנה בזה, בנקודה הזאת. והגמרא נותנת איזשהו קוד אחר. מכל מה שאתם אמרתם, קוד שונה. נקריא את זה בינתיים, כי אין את השורה האחרונה, רק נאמר, תנו רבנן, זה גמרא מסכת ברכות. איזה הוא צנוע? זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום. רק נסביר שפעם, עד לפני כמה שנים, לא היה בבית שירותים. השירותים היו בחוץ. היו זמנים שהיה שירותים בחצר. זה היה הפינוק. בהרבה דורות לא היה שירותים גם בחצר. אלא מה היו עושים? היו הולכים בקצה העיר, שם עושים צרכים. אז עכשיו, עוד דבר, שהוא לא היה לפני כמה שנים, היום ברוך השם שיש תאורת רחוב בכל המקומות והכל, ופרוז'קטורים והכל. פעם, בלילה, היה פשוט חשוך. היה, ביום היו קמים, על הבוקר, עובדים, בחושר בביתה, ויש אולי הששית בבית, אבל אין תאורת רחוב. מה שזה אומר בעצם, שאם ביום אפשר לראות בן אדם גם ממרחק של 200 מטר, אז בלילה, אם אדם נמצא באיזושהי פינה ואין תורת רחוב, אז לא רואים אותו פשוט. הייתם פעם באיזשהו מקום שיש ברחוב עם נניח הפסקת חשמל מוחלטת? זה... איפה? פה. בבית. מצוין, מצוין, נכון. ולא רואים כלום. זה כשאין תורת חירום אפילו. אז היו באמת זמנים שבהם לא היה תורת חירום. ואז אדם בלילה היה הולך 5 מטר מהרחוב, לא רואים כלום, שום דבר, אין סיכוי שמישהו יראה אותו בכלל. אז אומרת, הברייתא, איזה הוא צנוע, איך נבחן באדם צנוע? זה שהולך להתפנות בלילה, באותו מקום שבו הוא הולך להתפנות ביום. למה זה חשוב הדימוי הזה? מה, איך זה מראה מי הוא צנוע? לא הבנתי כלום. יפה. הרחל אומרת שזה כמו אדם שאוכל בצורה מנומסת, גם כשאף אחד לא רואה אותו. לא סבתא מאנגליה ולא אף אחת אחרת.
אבל כאן אני הלכת לציירת כדי שאף אחד לא רואה אותך,
אז בערב אף אחד לא רואה אותך. אז כנראה, נראה תכף, שלא בדיוק באותו מקום גיאוגרפית, אלא באותו אופן. חבר, מי עוד רוצה? רחש, בא. אז זה באמת חידוש גדול, זאת אומרת כשאני צריך כאילו לבדוק מה זה צניעות, אני לא בדק את זה ביום. אני בודק את זה בלילה, כשאף אחד לא רואה. אדם שהוא הולך בלילה בצורה שונה מאשר ביום, הוא לא צנוע. למרות שאף אחד לא ראה אותו. אין סיכוי שמישהו ראה אותו. עוד נראה גם, תראות השם בהמשך, שעיני צניעות הם באים לידי ביטוי דווקא בחדרי חדרים. לא כשרואים, שרואים זה ברור. אלא דווקא בחדרי חדרים, אז נבחן אם האדם בעצמו צנוע. לא שהוא מתנהג בצורה כזאת, אלא שהוא כזה. זאת אומרת, איזו צנוע זה לא כפועל, זה כתואר. איך נבחן אדם שזה עמוק אצלו, שזה אמיתי אצלו, שזה מהותי אצלו, כאשר האדם בלילה מתנהג שאף אחד לא רואה, מתנהל באותה שיטה שכשרואים. זה חידוש, נכון? זה גם בוודאי שזה יוצר איזשהו שינוי בהבנה הזאת שצניעות היא ביחס לסביבה, שאסור שיראו אותי. אז כל העניין שבאמת של הצניע לכת ופנימיות וכו', הוא נכון, אבל המבחן לזה הוא לא מבחן מול אחרים, הוא לא מה אני עושה בחברה, אלא מה אני עושה באי בודד. זו השאלה הגדולה. או מה אני עושה בחדר חדרים, או בחדר נעול וסגור, ממד, בלי חלון. מה אני עושה שם? יכול נראה שיש בהלכה, דבר שהוא מדהים, שההלכה אומרת איך אדם צריך להתנהג בשירותים. שאף אחד אין סיכוי שמישהו ייכנס ויראה את זה. שום סיכוי. גם שם ישנם הנחיות ברורות. ישנם כללים להלכה, איך מתלבשים בחדר חדרים, בלי שאף אחד רואה, לא בחדר עם חלון, חדר בלי חלון. אז כל זה דבר חשוב. וההמשך שם בגמרא, יש שם דיון, מה זה אומר בדיוק, כי יש גם סכנה בלכת רחוק בלילה, ובסוף מה שבעצם הסיכום הסוגיה זה, שכשהולכים לקרן זווית, הכוונה באיזושהי פינה, אז שם האופן שבו אדם מתפנה הוא באותו אופן שבו הוא מתפנה ביום. שוב, מה שבעצם למדנו מכאן, וזה נראה לי די חד משמעי, שהגדרת מושג הצניעות היא לא הגדרה חברתית, היא הגדרה אישיותית. ולכן זה גם יבוא לידי ביטוי דווקא באזור, בסביבה, שבה אף אחד אין סיכוי שיראה אותי. זה קצת דומה לנהג זהיר. נהג שהוא זהיר באמת, אז הוא זהיר גם כשאין דוחות. גם כשאין שוטר ברקע, באופק. אדם שהוא זהיר כשיש לו שוטר, אז הוא לא באמת זהיר. הוא זהיר מדוח, הוא לא זהיר בנהיגה. אז איזו צנוע זה כאילו הגדרת יסוד. זה לא רק גם זה צנוע, כאילו. זאת אומרת, פה לא עוסקים, הנקודה כאן היא לא דיני התפנות, כאילו, איך אדם עולה, כן, מתפנה. אלא הנקודה כאן זה איזו צנוע. זאת אומרת, עוסקים כאן בעצם בצניעות, והגדרת, כאילו, חוק יסוד בצניעות הוא זה. שאדם לא שם, כאילו, לא אכפת לו, אם רואים או לא רואים, הוא נמצא בכללים מסוימים, הוא נמצא בסטנדרטים מסוימים. כן? זה נראה לי חידוש קצת, לא? חידוש מסוים? את האמת. מאוד, יפה מאוד. אני שמח. אז זה בעצם המקור הראשון. מי עוד לא קיבלה דף? כן. אז כנראה שלפי, אז כנראה שבאמת לפי אותה הברייתא, השאלה היא לא במי זה פוגע, אלא מי אני? זאת אומרת, ההגדרה הזאת, שאותה כבר באמת הכילו אתכם שנים, שצניעות זה כי אסור לפגוע במישהו, אז מה אכפת לך אם אף אחד לא, כי הוא לא שם, אז מה זה משנה? אז כנראה שבאמת צניעות היא לא מה שאמרו לכם. אני לא אוהב להגיד, כאילו מה שאת למדת וחווית עד היום, תמחקי. אבל בהקשר הזה, אני חושב שאם היינו מחנכים לזה, לכיוון הזה, בגיל הנכון, היינו חוסכים כל כך הרבה סיבובים, כל כך הרבה, כאילו, מריבות שטותיות, אם היית באמת מבין, זה אומר גם קודם כל שהמורים צריכים להבין את זה, ואז אחרי זה גם התלמידים. אבל אם היינו מבינים שצניעות היא לא קשורה לאסור לפגוע במישהו, אלא צניעות זה ביחס למי אני, ביחס לעצמי. אתן אולי עוד דוגמה לזה. מישהו פעם ביקרה בבית אבות לאחרונה, וממש זקנים כאילו, שכך חצי חצי. יש שם כאלה שהם 65, זה ילד. אבל אני אבנה, כאילו, בני 100 כאלה? יופי. ואת ראית שיש כאלה בנות 100, שהן כל בוקר מתאפרות. יש לך הסבר לזה? היא כבר לא תתחתן הרי, נכון? מה הסיפור כאילו? מקומטת אש. מה זה עוזר שהיא מתאפרת? זה לא קשור בכלל למי רואה אותה, כאילו, היא מרגישה בנוח עם עצמה עם זה, נכון? יפה. אז גם בצניעות זה ככה. כנראה שההגדרה של מי הוא צנוע, היא לא הגדרה של מה רואים, או את מי זה מכשיל, אלא מי אתה? מה קורה איתך? ואיך נבחן את זה? איך נבודד, כאילו, את הקטע שלך מכל ההקשרים האחרים של הכשלות וכל מיני דברים אחרים? בוא נראה את זה בלילה. נראה את זה בחדר חדרים. עכשיו, היכולת לבחון צניעות, כאילו בתנאי, נקרא לזה במקום סטרילי, היא כשאין עוד שיקולים. כשאין שיקול של הכשרת הציבור, או מה הוא ירגיש, מה הוא יחשוב, כל זה. אלא מה קורה כאשר אין מי שירגיש, אין מי שיחשוב. האם אתה כזה באמת, או שאתה כזה מזדמן, כיוון שיש מישהו שהוא עומד מולך ואפשר להכשיל אותו בטעות. נניח, בהקשר שאנחנו פה עסקנו שבוע שעבר, או השבוע, אני לא זוכר, שאדם שיכול, השבוע בשוט, השבוע, היה שוט טראומטי קצת. מה קורה כאשר את משקרת ואין שום סיכוי להתאפס, שום סיכוי. אז מי שהוא שקרן, והוא לא משקר כי הוא כן פוחד מהבושות שבזה, אז כאשר ישנה, זאת אומרת, הסכנה, מישהו לא יודע מה, שומר, זה, אז הוא לא ישקר, וכאשר אין שומר, אז הוא ישקר. מישהו לא משקר כי הוא לא איש כזה, הוא לא אדם כזה, אז זה בכלל לא משנה לו. אם רואים אותו, יתפסו אותו, כמה סיכון יש, מה זה משנה כמה סיכון יש? פשוט לא משקרים. כן. בסדר? עוד לא כתוב פה למה בכלל. לא אמרתי למה. אמרתי רק שלאור נקרא איזה מדד פה, אז בעצם צניעות היא לא אדם לחברו בכלל. היא אדם כלפי עצמו. זאת אומרת, גם כאשר אתה לבד, אתה עכשיו נמצא בלילה, אף אחד אין סיכוי שיראה אותך, שום סיכוי. גם אז, האופן שבו אתה מתפנה, הוא כמו כשרואים אותך. בדיוק אותה זה. או, נראית בהכף, גם בחדרי חדרים, כאשר אתה בחדר נעול וסגור, ללא חלונות. גם אפילו אז, אדם שהוא צנוע באמת, הוא נבחן דווקא בכזה מצב, שבו לא יראו אותך. שבו אתה לא מהרבה בתוך זה גם שיקול סביבתי. הסביבה בעצם מנוטרלת כאילו, ואז רואים מי אתה באמת כשלעצמך.
אבל יש מלא מעשים שלא היית עושה עם בני אדם
ולבד. לכן אומרת הגמרא, איזה הוא צנוע זה?
מתלבש, אבל אז אמרתי לה, אז כאילו אני אמורה, כשאני מתלבשת זה לא צנוע לי להתלבש.
אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא ב... אז מה עושים למעשה? אלא הגדרת הצניעות קודם כל, כאילו ביסוד שלה, היא לא ביחס למה, איך אתה מחטיא או לא מחטיא את האחרים, או איך זה נראה בעיני האחרים, אלא מה אתה עושה כשלעצמך, מבודד לגמרי. אתן לכם אולי עוד דוגמה. אם למי שהייתה כן, פעם חימאית או משהו כזה, עושים ניסוי. אז כדי שאנחנו נראה בדיוק תגובה של חומר מסוים, הוא חייב להיות מבודד לחלוטין. צריך להיות בלי חמצן באוויר, בלי שום דבר כזה, שאנחנו נראה בדיוק רק את החומר הזה. אם יש חדירה של עוד כן, כל אחד נוסף, חומר נוסף וכו', זה פוגם בנקיות, כאילו, כי אולי באמת מה שקרה, קרה בגלל שיש עוד חומר בשטח. לכן רק כאשר הכל מנוטרל, בעצם אין שום תנאים אחרים, אני אז בוחן איך זה מגיב, כאילו, איך רק זה מגיב. אז אם צניעות הייתה דבר שהוא חברתי, שהוא סביבתי, אז היה הבדל דרמטי בין כשישנה סביבה לבין כשאין סביבה. אז פה יש חידוש גדול, שהגדרת היסוד של איזה הוא צנוע היא לא תלויה בכלל בסביבה. אין שום הבדל בין כאשר ישנה סביבה לבין כאשר אין סביבה, אותו דבר. את שואלת בצדק, קצת כאילו בלחץ, רגע, אז בעצם, מה זאת אומרת? אז ממי להיות צנוע? תשובה, זה לא ממי בכלל. זה מי אני. זה תמיד, זה תמיד. אבל פה זה כאילו איזה מין אמות מידה ביני לבין עצמי. לא ביחס למישהו אחר, אדם אחר, הכוונה. שיראה או לא יראה אותי. זה לא משנה כאילו. כן.
אז מה
אתה
אומר,
כאילו
מה
השלכות
של זה לגבי כל
ההלכות
הצניות למשל בלבוש?
אני לא עונה על זה עכשיו, כי זה לא, אנחנו עוד חמש בהתחלה.
גם בצניות של
לבוש
זה כלפי עצמך ולא כלפי הסביבה? כי זאת אומרת שאם צריך ללכת בלבוש מסוים בחוץ,
צריך ללכת
בו גם
לתוך
הבית,
שאתה לבד? אני הבנתי את הקושי שלך ואני מבין את זה מאוד. אני בכוונה לא עונה על זה עכשיו. אולי מילה אחת נאמר, שבתוך ענייני צניעות יש כמה נקרא לזה שכבות. ליבת הצניעות היא כאן. זאת אומרת, הלב של העניין זה האדם כלפי עצמו. יש עוד מעטפת שהיא קשורה לאתה מול חברה, אולי בשתי קליפות. קליפה אחת זה מול חברה מגדרית מאותו סוג, ועוד קליפה שנייה זה מול מגדר שני. זה, זה, זה ישנו, זה קיים, בוודאי, אבל זה לא אומר מי צנוע. זה אומר שיש עוד, נקרא איזה שכבות נוספות, מעגלים נוספים, שגם הם צריכים פתרון. בגלל אותו, נקרא איזה העניין שצניעות היא דבר פנימי יותר, יותר נקי ופחות כרצון למצוא חן וכן הלאה. אז כשישנה סביבה שהיא הטרוגנית, אז אתם צריכים יותר צניעות, זאת אומרת צניעות יתרה. אבל זה לא אומר שיסוד, לב העניין הוא שם. זאת אומרת, כאן עוסקים בעצם בליבה. מה ההגדרה של האדם צנוע של עצמו, זה כשהוא לבד, בלילה. יהיה עוד, זאת אומרת, נניח עניינים שהם באמת שונים, בין אם יש חדר סגור לבד לבין חדר עם עוד בנות או חדר עם בנים. שלום. כן.
אדם וחווה, אז כשחווה מושאים על השוק בגדים זה כי הם לא התבוששו.
כן.
התבושה זה להתבייש עם מישהו, לא מעצמי.
מי אמר? בושת פנים זה אדם כלפי עצמו או כלפי בורא עולם? כנראה שלא. כנראה שיש גם, שוב, יש גם בושה שהיא כלפי חוץ. כשמישהו מבייש אותי, אז אני כאילו מתבייש. ויש גם בושה של אדם כלפי עצמו. כן. בסדר? אז זה בעצם דבר ראשון. בוא נראה שנייה, אם דיברנו על זה כבר, אז את מקום מספר 4 אפשר? זה שולחן ערוך. אגב, נראה לי, אולי באמת מישהי שתימד אנתרופולוגיה תוכל לומר לנו את זה אחרת. אני מעריך שאין שום דת בעולם שבספר נקרא לזה המעשי הכי כאילו יסודי שלה בפרק ב' עוסקים באיך אדם מתלבש. קשה לי להאמין. יש גם דרך אגב סימן שלם שעוסק בשירותים, באיך אדם צריך ללכת לשירותים. אולי באמת נקרא את זה רגע. אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת מדהימים בשולחן ערוך. השולחן ערוך נפתח בדיני השכמת הבוקר. סימן ב', אנחנו תכף נראה את ההתחלה שלו, עוסק בדיני התלבשות. וסימן ג', הבא בתור, עוסק בדיני שירותים. באיך אדם מנהיג את עצמו בתוך השירותים. אני מעריך שיהיה נדיר מאוד לשמוע, לפגוש דת מסוימת מאירופה, דרך אפריקה, לאסיה, לאיפה הם רוצות למזרח, שיש שם הנהגות כאילו באיך מתנהלים בשירותים. מעריך שאין דבר כזה. אבל אז זה בעצם מה שכתוב כאן. עכשיו נעסוק בסימן ב' קודם כל, ואחר כך בסימן ג' קצת, טוב? אנחנו בסימן ב' בסעיף א', במקור 4. בכבוד. אגב, רק נאמר שבהלכה למעשה מדובר על אדם ש... זאת אומרת, ישנו פעם, זה היה מצב כלכלי וכו', שהיה מעט מאוד בגדים לאדם. אז היה בעצם חלוק לאדם שהוא הולך איתו ביום חול. מי שהיה עשיר, היה לו עוד חלוק נוסף לשבת. מי שהיה עני, אז היה פשוט הופכים אותו. את החלוק. וכי בלילה הייתה פשוט רק סמיכה. האדם היה כאילו מוריד את הבגד שלו וישן ככה, תחת הסמיכה. אז פה עכשיו עוסקים באיך אדם מתלבש כאשר הוא מתעורר בבוקר. כן. בכבוד. כן.
לא ילבש חלוקו מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרותיו ועודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מתעסק.
פה הוא נכון? שאסור ללבוש חלוק כאשר האדם עומד, לא צנוע, או שהוא יושב גם לא צנוע, אלא כשהוא תחת הסמיכה. מתלבשים תחת הסמיכה. זה שולחן ערוך מפורש. עכשיו שולחן ערוך נוהג בצורה שהיא יוצאת באופן, הוא מסביר. מסביר את ההלכה. בדרך כלל יש הלכות, ויש ספר החינוך שעוסק בהסברים כל מיני, בטעמים והכל. פה השולחן ערוך בעצמו מבין שזה בעיה, שזה כאילו מוזר, אז הוא צריך להסביר. אז סעיף שלם, הוא מסביר כאילו, הוא אומר לך, אל תיבהל, שלא לך מוזר, אני אסביר לך כאילו. כן, אל יאמר.
אל יאמר, אינני.
כי בשולחן ערוך קשה מאוד למצוא הסברים להלכות.
לא, למה זה מוזר ההלכה הזאת?
כי עדיין נמצא בחדר סגור, מי בכלל רואה? כן.
אל יאמר, אינני בחדרי חדרים, מי רואה לי? כי הקדוש ברוך הוא מלך כל הארץ.
כנראה שהוא באמת הניח, השולחן ערוך, שהאדם יאמר את זה, נכון? שזה סביר מאוד להניח שאדם יאמר, מי רואני? אני בחדר חדרים. אם הייתי באיזה מקום, באיזה אולם, לא יודע, עם הרבה מיטות, אני מבין שרואים, זה לא צנוע.
לא הבנתי מה ההלכה.
ההלכה היא שכאשר אדם, שוב, בתרבות של הדור הקודם, ישנו בלי בגדים. אז כשאדם קם מהשינה, הוא לא יכול להתלבש כאשר הוא עומד, או כאשר הוא יושב, כי זה לא צנוע, אלא הוא צריך להתלבש כאשר הוא תחת הסמיכה. ואז הוא מכניס בעצם את הראש ואת הזרועות כשהוא עדיין תחת הסמיכה, וכשהוא קם אז הבגד נשפח עליו והוא כבר מכוסה. זה בעצם ההלכה, הפשט. עכשיו שולחן ערוך עוסק בעוד שלב של אוקיי, אבל למה? כאילו מה זה משנה? מי בכלל רואה? הרי אם צניעות, כמו שאנחנו רגילים לדעת, כנראה שזה לא היה החידוש של הדור האחרון, אלא ישנה מחשבה של אולי צניעות זה מי רואה אותי. אז אל יאמר אדם, אני בחדר חדרים, מי רואה אני? אל תאמר את זה, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. טוב מאוד, שתי נקודות, יפה מאוד. מיכל שואלת, סליחה, לתוך הסמיכה הוא לא נמצא? נכון. אז מה זה? אבל מה זה עוזר?
נמצא בכל מקום,
אז הוא... נמצא בכל מקום.
גם בשירותים.
איך הטעם הזה עוזר לי?
דרך
הלב. יפה. שזה שהשם, מלוא כל הארץ כבודו, זה לא כי הוא רואה, אסור שהוא יראה. אלא זה אומר שאני צריך להתנהל עם רף מוסרי מסוים.
רב, אבל זה קצת כאילו... מפריעים את חוטה אחרת, יש מתחת
לסמיכה. אז כבר אמרתי קודם, שכל זה... שוב, אני מבין שיהיו דברים... זה עוד לא עכשיו, עכשיו זה עוד כלום, באמת. יהיו דברים שיהיה לכם קשה לשמוע. כי זה אומר שצריכים, שאם אני אסכים עם זה, אני צריך לשנות הרגלים כאלה ואחרים. זה בכל תחום דרך אגב. שאדם יכול מאוד כיף, מאוד קל, לחשוב כאילו נקי, כאשר אין לך נגיעה אישית. אתה מבין, דן בדבר, חושב צד לכאן, צד לשם. זה מאוד קשה כאשר יש לי כבר איזה הרגל. אני אומר, אם אני אסכים, אז זה כאילו מקרין על מה אני אצטרך לעשות מחר בבוקר.
אבל דבר כאילו ככה גם לחנך את הילדים.
ילדים, נכדים, נכון. רק מה שזה אומר כאן, אמרתי קודם, שבאופן פשוט מדובר על אדם שהוא בעצם ישן בלי בגדים בכלל. אם יש בגדים פנימיים, זה אחרת. כן? אבל אם אין בגדים בכלל, אז ככה הנחיה, כזה ההלכה. ואל יאמר אדם, אני בחדרי חדרים, מי רואה אותי? כי השם מלוא כל הארץ כבודו. אגב, אז מה עושים כשאדם צריך להתקלח, סליחה על זה? אז נראה תכף שיש מקומות שבהם ההתנהלות היא התנהלות כזאת. ברור שכאילו מקלחת, ברור, פשוט. אבל במקום שהוא לא מקום כזה, מקום שהוא לא חדר הלבשה, או כן חדר, לא יודע, נניח בית מרחץ, אז מקום כזה, אז בו צריכים, זאת אומרת, להתנהל גם כשאף אחד לא רואה, כי השם מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו לא עוסקים עכשיו בכלל בהלכה למעשה, בסדר? זה אומר שיש רף מוסרי מסוים שאני מדרש לנהוג בו בלי קשר למי שרואה אותי. אף אחד לא רואה אותי. אף אחד לא רואה אותי. אין סיכוי, אני בחדר סגור בלי חלונות, אף אחד לא יראה אותי. אבל השם אומר לי, הוא פה איתי, הוא אומר לי, תשמע, בוא, אתה אמור להתנהל בצורה צנועה. לא בגלל שמישהו רואה אותך, אלא כי אני אמרתי לך, אני כאילו, אני בראתי עולם ואותך, וציביתי אותך להיות צנוע. וצנוע זה לא בהקשר רק שמי שרואה אותי, אלא מי אני. דרך אגב, זה מאוד לא פשוט. כי לא פעם, אדם בחוץ מתנהל בנימוס, נניח לא בהקשר כזה, טוב, אבל סתם דרך ארץ. בנימוס, בסבלנות, מדבר יפה והכל. ובבית הוא לפעמים מתנהג אחרת. דרך אגב, גם יש מקרים שזה אפילו מוצדק. שאדם אדם, אדם רוצה להרגיש בבית חופשי, ולא תחת, לא בחליפה מחויתת. אז הוא מדבר, אבל אדם באמת נבחן, עד כמה הוא אדם אגון, עד כמה הוא אדם עדיב, עד כמה הוא אדם צנוע, לא באיך הוא בחוץ. שם ישנם כל מיני שיקולים אחרים, של פוטוגניות וכל מיני דברים כאלה. אדם נבחן איך הוא נמצא כשלא רואים אותו. כאשר אין שיקול כזה חיצוני, כאשר אתה נמצא בינך לבין עצמך, מי אתה? אני מבין שזה מאוד, זה קשה, כי אנחנו תמיד, אנחנו כבר שנים, התרגלנו, זאת אומרת, לחשוב תמיד, שהכל זה בעיני מתבונן, כאילו. אכפת לי ממשהו כאשר רואים אותי. לא, אבל אם אף אחד לא רואה, אז מה אכפת לי? ויש גם עוד משהו שאדם, לפעמים אדם מגלה שד אנטי דתי, כאשר הוא נדרש לשנות הרגל. פתאום הוא מתמרד כזה, איזה שטויות, איזה טיפשות. זה לא כפחות רחם השטויות. אבל דבר אחר פשוט, אני הפחות רגיל לזה. כן, אז זה השולחן ערוך, והזמן חלף, אנחנו צריכים לעצור כאן. אנחנו צריכים להמשיך בשבוע הבא משנה ברורה על גבי השולחן ערוך הזה. לשמור דפים בהצלחה, ואני מבטיח בלי נדר שזה יהיה משתלם. קצת סבלנות, זה באמת כל כך מתוק לראות דברים פעם אחת ולתמיד ברובד הנקי שלהם, כמו שהם, בלי פוזות וסיפורים. להתראות.